ויגש אליו יהודה, אומר המדרש, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, כי הנה המלכים זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. הם הראו כן תמאו, והתמאו אנשים מי שראהו. נבלו נחפזו ולא יכלו אחיו לענות אותו. והדח הזאתם שם, כל הפסוק הזה מתבאר על הפגישה הזאת בין יוסף ואחיו. והדח הזאתם שם, אלו השבטים. אמרו מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו, מה אכפת לנו? אם מלך מדיין עם מלך, מה אנחנו בעסק? ויגש אליו יהודה, אומר המדרש, אחד באחד יגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם אלו השבטים. שוב, אמרו מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו, מה אכפת לנו? יהודה ויוסף, שני מלאכים, שתי שיטות בישראל. הרב, לדבריו בסעודה שלישית, בשמועות ראייה, מבאר את עוד אחת הדרכים של השיטות, של ההבדלים בין שתי השיטות הללו. ואומר הרב, אחד באחד יגשו, כלומר כל אחד נקרא בשם הזה שם אחד. השם הזה, ראשית כל צריכים להתבונן בו, זה שם מיוחד, שמו בונו של עולם נקרא השם אחד. והמדרש גורס ליוסף וליהודה לשון אחד, וראשית כל עומד על זה הרב, שמלך בשר ודם אין משתמשים בשרביטו, אין יושבים על כיסו. זה נאמר במלך בשר ודם, שכל כבודו הוא רק התנסות מאחיו, והכבוד הזה בא על ידי בשר ודם שמחלקים לו כבוד. ואם ישבו על כיסו של מלך בשר ודם, זה פגיעה בכבודו. אבל על שלמה המלך נאמר, וישב על כיסא השם. שלמה ישב על כיסא השם, וזה לא הייתה פגיעה, כי הקדוש ברוך הוא שכבודו מלא עולם, הוא דווקא נותן מכבודו לבשר ודם. חז"ל אמרו את השם אלוקיך תיראה, לרבות תלמידי חכמים. כתוב והשם אלוקים הולך בשרות תימן, ואליהו הנביא כתיב הוא עלה בשרה השמיימה. כלומר, אותם ביטויים מיוחדים שנאמרו על ריבונו של עולם, והנה אנחנו מוצאים שאומרים אותם גם על חכמי ישראל, על נביאי ישראל, על מלכי ישראל. אמרו במדרש, מלך שקיבל, משל למלך שקיבל שלוש עטרות, שתיים מסר לידי בניו ואחת נטל לעצמו. זה על הפסוק, והתקדישתם ואתם קדושים כי אני השם. הקדוש ברוך הוא את העטרות שלו הוא נותן לבניו. וגם השם הזה, זה שריבונו של עולם נקרא בשם אחד, גם הוא נתן לבניו. אחד באחד יגשו, מדובר על יוסף ויהודה. עוד עומד הרב, ורוח לא יבוא ביניהם, אומר שהתשבץ אומר שיש שני מיני איחודים. יש איחוד שכנית, קרובים שני דברים זה אל זה, שיהיו צמודים זה לזה, אבל לא מתערבבים זה עם זה, נהיו מדובקים אחד על השני. ויש איחוד מזגית, זאת אומרת שני הדברים מתערבבים יחד ונעשים לדבר אחד, כמו שני צבעים שמערבבים אותם יחד ונצא צבע חדש מבין שני הצבעים ביחד. איחוד שכני ניתן להפרדה, הדביקו, התקשרו זה לזה, אבל כל אחד נשאר הציגון שלו בפני עצמו, אז אפשר עוד להפריד אותם בהמשך הזמן. אבל ייחוד מזגי, שנתערבבו שני הדברים ונעשו לדבר חדש אחד, זה לא ניתן כלל להפרדה. וזה הכוונה של האחדות הזאת, העתידה להיות בין השבטים. ואם כן, אומר כאן הרב, זה מבט מאוד מעניין על המיוחד שביוסף ומיוחד שביהודה. הוא אומר, נאמר בפסוק, עדות ביוסף שמו. זאת אומרת שיוסף הוא בחינה של עדות. יש בחינה של עדות ויש בחינה של הודאה, הודאת בעל דין כמעידים דמי. צריך לעמוד על ההבדלים. על יוסף נאמר עדות ביוסף שמו, בחינה של עדות. גם על יעקב נאמר ויקם עדות ביעקב. וכבר חז"ל אמרו לנו שכל מה שנאמר ביעקב נאמר ביוסף, יש ביניהם דמיון מאוד מיוחד. ולעומת זה ביהודה נאמר, יהודה שהודה, יהודה הוא בחינת הודאה, הודאת בעל דין. וגם כלפי שמעיה, אתם עדי ואני אל. ריבונו של עולם קבע שישראל הם בחינת עדים, והם מעידים על ריבונו של עולם. יש בחינה של עדות ויש בחינה של הודאה, הודאת בעל דין. כשיש הודעת בעל דין לא צריכים עדים, כמובן. העדים, התפקיד שלהם זה לברר בשעה שיש חילוקי דעות, ואדם מכחיש ולא מוכן ונתבע ומכחיש, צריכים עדים כדי לברר את הדבר. כשאדם מודה, אז ממילא אין צור בעדים. מבחינה מסוימת ההודעה יותר גדולה מאשר עדים, כמו שחכמים התבטאו. הודעת בעל דין כמה עדים דמי, הרי שני עדים זה כבר המקסימום. כמה עדים זאת אומרת זה יותר חזק מעדים. יהודה שהודה. יהודה נאמר עליו שהוא קידש שם שמיים בפרסיה. יוסף קידש שם שמיים בסתר. הוסיפו לו אות אחת משמו, עדות ביוסף שמו. ויש שלוש אותיות משם שמיים במילה הזאת, עדות ביוסף, יוד כי וו, יוסף זה יוד וו כי, אבל אלה שלוש אותיות משמו של ריבונו של עולם. יהודה שהוא הודה שהוא קידש שם שמיים ברבים בפרסיה, אז כל שמו של ריבונו של עולם נמצא בשם שלו. כלומר, דנה, במקרה שאדם בטעות כתב את המילה יהודה, רצה לכתוב יהודה, וכתב יוד כי וו כי, הוא דילג על האות דלת, ויצא שהוא כתב שם שמיים. מה דין, האם יש בו קדושה? הוא לא התכוון לשם שמיים, אבל יצא שהוא כתב שם שמיים. כלומר, ביהודה כל השם של, כל שם הוויה נמצא בשם יהודה. וצריכים להתבונן בדבר הזה, כי כמובן הדברים שזה מבטא את המהות, מהות הפנימית. אבל כן, אומר הרב, גם כלפי, כפי שאמרנו, כלפי שמיים יש בחינה של עדות, וגם בעדות יש גם כן שני צדדים בעצם. יש בחינה של עדות שהיא עדות לא איברסעדה אלא לשקרי, כלומר שיש ויכוח כמו שהזכרנו מקודם וצריכים לברר, אז העדים תפקידם לברר. ויש בחינה של עדות שהיא עדות של קיום, כמו עדי קידושין, שאי אפשר לקדש בלי עדים. לא יעזור מה שהבעל והאישה שניהם מודים שהבעל מודה שהוא קידש את האישה והאישה מודה שהיא נתקדשה לו, אין בזה גדר של קידושין. העדים הם מקיימים את המציאות, מקיימים את הקידושין. ואת העדים אנחנו צריכים לכמה וכמה דברים יסודיים מאוד בתורה. עדים לקידוש החודש, כלומר לכל מצוות הזמנים צריך שיהיו עדים שהם יעידו ויקבעו, וקידוש החודש נקבע על פי עדים, ועל פי זה נקבע ראש השנה, ובעצם נקבע, כפי שהרב אומר, מלכות השם היושב על כיסא המשפט, ביום הכיפורים, הכל נקבע על פי עדים. ועל זה אמר הכתוב, אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. זה יום הכיפורים אשר נקבע על ידי ישראל, על ידי עדים. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל לקבוע את סדרי הזמנים, והוא אחר כך מאשר אותם. ישראל הם קובעים את הזמנים על ידי עדות. יהודה הוא בחינה של הודאה. ואומר הרב, הבחינה של יהודה זה בחינה של תורה. כלומר, יש שני דרכים כי זה לא נאמר כאן מפורש, אבל יש דרכים במקום אחר הרב אומר את הדברים הללו, שגם התורה היא נקראת בחינה של עדות, וקדוש ברוך הוא עושה גם את השמיים ואת הארץ עדים. התורה היא בחינה של חידוש, ויהודה הוא בחינה של תורה, תורה מחדש. יהודה, אומר הרב, כשראה את הגלות של פרעה ששלח יוסף והייתה עבודה זרה חקוקה להם, עמד יהודה ושרפם. יהודה חידש, אין דין עבודה זרה אלא בשריפה. אומר המדרש, עתידו השבט הזה להיות שורף עבודה זרה. תורה שורפת את העבודה זרה. אם כן, הבחינה של יהודה, בחינה של תורה. אומר הרב, יש בייחוד השם שתי בחינות. יש ייחוד השם, הייתי מתבטא בביטוי תתאה בעולם הזה, שריבונו של עולם נמצא ורק הוא לבדו, וכפי שאנחנו רואים אותו בהתגלותו בעולם הזה, שהוא מקיים את כל העולם וכל העולם תלוי אך ורק בו. ויש התבוננות בריבונו של עולם למעלה מן העולם, אתה הוא עד שלא נברא העולם. התבוננות שאחרי ככלות הכל הוא לבדו ימלוך נורא, כלומר לא על פי ההתגלות שלו של ריבונו של עולם בעולם הזה, אלא מעל ומעבר להתגלות של ריבונו של עולם בעולם הזה, הכרת השם אחד העליון הניסה למעלה מכל העולמות, למעלה מכל המציאות. יהודה שבחינתו היא תורה, ותורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, יהודה עניינו לקדש את שם שמיים, לגלות את שם שמיים בעולם, להראות איך שכל העולם כולו הוא נברא על ידי ריבונו של עולם. כל בריאת העולם, כל המציאות כולה היא הכל מקושרת אל הקודש, הכל נובע מהשם אחד, הוא יחיד בעולמו. יוסף הוא עניינו לגלות את האחד האלוקי של העתיד לבוא, שויה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שהקדוש ברוך הוא איזו התגלות עליונה שבעצם למעלה מכל המציאות, למעלה מהבריאה כולה. שני, כל אחד ואחד, אחד באחד ייגשו. כלומר הרב כאן רוצה לבאר שבעצם מה שנקראים ישראל, יהודה ויוסף אחד, כל אחד בשם אחד, שבעצם הם באים לבטא את הגדולה האלוקית האחת, ריבונו של עולם אחד. ויש כאן שתי בחינות של התבוננות, גדולות עליונות שנובעות מהסתכלויות עמוקות מאוד, הודעה שהתבטלות בחינה כזאת, בחינה של יהודה, ועדות בחינה של יוסף. בשנים קודמות אנחנו עמדנו על ההבדלים בין השיטות, בין יוסף ובין יהודה. יוסף קידש שם שמיים בסתר, לפיכך הוסיפו לו אות אחת משמו. יהודה קידש שם שמיים בגלוי, לפיכך כל שם שמיים נמצא בתוכו. יש שתי דרכים בעבודת השם. יש דרך פנימית בסתר, ושאדם מרכז את כל כוחותיו פנימה, לגלות את הכוחות הרוחניים הפנימיים שלו, עבודה אישית, עבודה של התעלות והתקדמות פנימית. ויש בחינה של הציבור, של הכלל. יהודה הוא בחינת מלך. מהצד האישי, אז על דוד המלך נאמר ש קופה של שרצים תלויה עליו. כלומר, אין ממנים למלכות, אומרת הגמרא במסכת יומא, למי שיש לו קופה של שרצים עליו, כביכול שיש עליו איזה ביקורת אישית, שמבחינה אישית יש עליו כל מיני חשבונות, הייחוס שלו מאיפה בי, וזה כל מיני בעיות אישיות. אבל הוא בעצם, הוא לא אדם אישי, הוא אדם כללי. הוא יוצא מהצד, מהמציאות האישית שלו. הוא בטל לגבי הכלל כולו. מלך אין לו אישיות פרטית, אין לו ייחודיות מיוחדת מצידו האישי. הוא שייך כולו לכלל כולו. ויש בחינה של לעומת הבחינה הכללית הזאת של התבטלות כללית, הופעה של מלכות, של עבודה יחד עם כל הציבור, יש גם עבודה פנימית, עבודה אישית, שאדם מרוכז בתוך תוכו ובונה את כוחותיו, הוא הולך ומתעלה, וכך הוא תורם את תרומתו לכלל. הוא עובד על עצמו, מתוך שהוא עובד על עצמו ומתעלה ומתקדם ומשתלם, והכל כמובן לשם שמיים, והכל כמובן כדי לתרום את חלקו לצורך הכלל כולו. אבל באופן הזה הוא תורם את חלקו, בזה שהוא מתרכז פנימה ומתעלה מעלה מעלה למעלה עליונה, וממילא יש בתוך ישראל אדם כזה, איש המעלה, ולומדים ממנו ומושפעים ממנו באופן כזה שהוא משמש דמות כזאת של נערצה שמשפיעה על כל הסביבה. יש אנשים, לעומת הגישה הזאת, האופי הזה, התכונה הזאת, השיטה הזאת, יש אנשים שהם מבטלים את רצונם הפרטי, מקריבים את עצמם לשם הציבור, עובדים בעבודת הציבור, מפסידים לכאורה באופן אישי את המדרגה המיוחדת שלהם, כי כל עניינם זה לראות איך הציבור מתרומם, איך הציבור מתעלה. זה הבחינה, בחינה מסוימת, בחינת המלכות, שבטל הצד האישי ומודגש יותר הצד הכללי. באמת, בכל אדם יש את שני הצדדים הללו. כל אדם הוא גם יחיד שעומד בפני עצמו, וגם יש לו תפקיד אישי מיוחד לעצמו, וכל אדם הוא חלק מהכלל כולו. וזה הגודל של האדם, שיש לו את שתי הבחינות הללו גם יחד. הוא גם חלק מכל כללות האומה, והוא לא עומד בפני עצמו, והוא לא פרט בודד, מנותק, קרוע מכל העולם, אלא הוא חלק מכל כלל ישראל כולו. ויש מקום לשני ההדגשים הללו יחד. אחד ואחד יגשו. בעצם המטרה התכליתית היא להגיע לכך ששני הכוחות האלה יופיעו בישראל בצורה יותר שלמה ובצורה יותר נכונה. כל אחד צריך אולי להדגיש את הנקודה האישית שלו בפרופורציה בין שני הדברים הללו. אבל בישראל, ככלל, המגמה צריכה להיות ששני הצדדים הללו יופיעו ביחד בכל שלמותם, לא כשהם נאבקים זה עם זה. אנחנו פוגשים את זה גם היום במציאות הציבורית שלנו, שכאילו יש שתי רוחות מנשבות וכל פעם רוח אחרת יותר נעשית חזקה. בזמן היותנו מפוזרים מן האומות, הרב מהלך האידאות בישראל מסביר שתקופת הפיזור היא גרמה להופעת הצד האישי של כל אחד ואחד באומה. הצד הפרטי, התגלות הדקדוקים וההתפרטות של התורה לכל פרטיה ודקדוקיה בבניינו האישי של כל אחד ואחד. כשישראל היו בארץ ישראל בזמן המלכים, אז עם ישראל הופיע ככלל אחד, מחובר ביחד. כעת שאנחנו מתקבצים בחזרה לארץ, צריכים להופיע שני הכוחות האלה ביחד, באחדות אחת. ובאמת אנחנו פוגשים את התהליכים האלה בדורות, בזמנים האחרונים, זה כבר, מאז קום המדינה זה כבר דורות, וכבר לפני כן, פעם מנשבת יותר בחוזקה הרוח הזאת של הכלל, שאדם מקריב את עצמו למען הכלל, מוותר, וזה היה הרוח, הייתה הרוח של החלוצים הראשונים שבאו לארץ ישראל, ויתרו על מעמד אישי ועל צרכות אישיות. אנשים משכילים הלכו לעבוד עבודת קרקע, לבנות את הארץ ולהתיישב בה. מתוך כך הוקמה המדינה, מתוך הביטול העצמי של היחידים כלפי צורכי הכלל, כלפי בניית האומה. כאשר מבחינה מסוימת הרוח הזאת של ההופעה הציבורית היא נתמלאה באיזה מידה, מה הצורך גם לא לבטל את הפרט ולא הכל למען הכלל, כי כשזה בא באופן קיצוני שכל אחד מבטל את עצמו למען הכלל, יכול להיות בזה אחר כך שהראשי הכלל הם מובילים את הדברים בצורה, הם חושבים שהכל צריך להתבטל כלפי הכלל כולו, יוצא מזה עיוותים נוראים. ועל כן באה רוח נגדית שאומרת, רגע אחד, כל אחד את הזכויות שלו, את החופש, את זכויות הפרט, בהתפתחות האישית והמגמות האישיות, ולא אחד יכתיב לשני, ולא כל אחד צריך לבטל את עצמו ולמחוק את האישיות המיוחדת שלו ולבטל את עצמו כלפי הכלל. הרוח הזאת היא גם כן נכונה וצודקת. לא נכון שרוח אחת בלבד נושבת והיא הדומיננטית והמנצחת. המגמה העתידית שאנחנו כל כך קרובים אליה היא בעצם איחוד שני הכוחות הללו גם יחד. וזה מבחינה מסוימת ייחוד מה שאנחנו רואים, שני השבטים, שתי הדרכים, שני המלכים של יוסף ויהודה. ודוד עבדי נשיא עליהם. המושג של נשיא לעומת מלך, אלה שני מדרגות בעצם. מדרגות המלך, מדרגת המלך כפי שדיברנו מקודם, היא הופעת הכלל. המלך בטל כלפי הכלל. אנוכי תולעת ולא איש, אומר דוד. הוא איננו מציאות עצמית. הוא כולו בטל כלפי עבודת השם, כלפי עבודת הכלל כולו. הנשיא זה מציאות אחרת, מתנשא, מתעלה מעל כולם, משכמו ומעלה, גבוה מעל כולם, כמו שהיה שאול, שהוא נבחר ביותו מיוחד, דמות מיוחדת, איזו אישיות מתוקנת, מושלמת. ולעתיד לבוא, דוד עבדי נשיא עליהם. דוד הוא יהיה גם הבחינה, שתי הבחינות גם יחד, גם בחינת המלך וגם בחינת הנשיא. גם מבחינת השלימות האישית המיוחדת וגם ההופעה הכללית הכוללת את כל הכלל כולו המתגלה במלך, שהוא בעצם בטל כלפי הכלל. זה עבודה של התפתחות, של מהלך, של דורות, שלאט לאט האומה מתקדמת למגמה הזאת, והיא תכלול את שני הכוחות האלה, ויופיע בראשה אותה הדמות המנהיגה, שהיא כוללת בתוכה את שני הכוחות האלה גם יחד, ודוד עבדי נשיא עליהם. כל אחד מאיתנו גם כן יש בו את שתי הבחינות הללו, וגם שתי המגמות הללו צריך להציב לעצמו ולראות איך לעשות את המינון הנכון בין שני הדברים הללו. מצד אחד כל אחד יש לו אישיות יחידית מיוחדת שתפקידו להוציא את הכוחות המיוחדים שלו מן הכוח אל הפועל, וכל אחד הוא כל כך מיוחד שאסור שכוחו לא יצא אל הפועל, כי אחרת יהיה חסר בשלימותה של האומה עוד איזה גוון מסוים שהוא מבטא, ולכן כל אחד צריך לשמור על ייחודו המיוחד ולחפש את העצמיות המיוחדת שלו ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל. ומצד שני כל אחד הוא חלק מהכלל כולו, וגם חלק מההוצאה של הכוחות מן הכוח אל הפועל של היחיד זה בעצם הכוחות של היחס לסובב אותו. ואת שני הדברים הללו באופן היותר גדול, זאת בעצם ההופעה היותר שלימה של האדם היחיד, ובעיקר של התקופה שלנו, של תקופת האיחוד של שני הכוחות הללו גם יחד, אחד באחד יגשו. הייתי רוצה להביא עוד דברי המדרש נוסף בפרשה שלנו. ואת יהודה שלח לפניו גושנה. אומר המדרש, אחד אמר להתקין לו בית דירה, הקדים לפניו כדי שיהיה לו לאן לבוא לגור, ואחד אמר להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה, שיהיו השבטים לומדים בו. כלומר ראשי כל יעקב דואג שיהיה בית מדרש, יבוא בא עכשיו למצרים, לארץ גושן, איפה ילמדו? זה יותר דחוף מאשר להתקין לו בדירה. ושיהיו השבטים לומדים בו, תדע לך שהוא כן, כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, תדע לך שבאמת זה מה שהעסיק את יעקב, כיוון שהלך יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו, שהיה משנה אותו והיה לומד איתו, יעקב עם יוסף למדו, כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו עוד יוסף חי, והיה פוג ליבו נזכר באיזה פרק פירש ממנו, ואמר בליבו יודע אני שבפרק עגלה רופא פירש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. אם יוסף אמר לכם את הסימן הזה באיזה פרק אנחנו נפרדנו, אז אני מאמין. אך יוסף היה יודע, ואף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש ממנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, לרמז על עגלה ערופה, שנאמר ויתן להם יוסף עגלות, לרמז לך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. חז"ל רוצים ללמד אותנו את האווירה שהייתה בביתו של יעקב אבינו, ובעצם כשחז"ל מדברים כך, אז הם מספרים לנו באיזה אווירה הם חיים. כלומר, הם בעצם מסתכלים מבט עיניהם, מסתמה לא יכול להיות אחרת, שמיעקב חי בעולמה של תורה, שקוע בלימוד, שקוע בתורה, וכל מה צייר אותו בעיקר, יוסף נעלם, איך נלמד, מה יהיה עם הסוגיה? ביררנו את הסוגיה את רגלה רופה, היינו באמצע, היה צורך להפסיק, והוא יוסף נשלח לאחיו, ומה עם בירור המשך? המשך העניין. הקשר, זאת אומרת, הקשר הרוחני שבין יעקב ובין בניו, זה היה הדבר המרכזי, הדבר העיקרי. ולכן יעקב, אז לכן חז"ל מציגים את זה כך שיעקב בודק את הדברים. ראשי כל מבחינה, האם זה באמת יוסף? האם זה יוסף? יש לי דבר שיכול להוות סימן, ואני רוצה לדעת את הדבר הזה, כי היה לו חשד בערכים שהם לא היו בסדר כלפי יוסף. כבר יש כמה רמזים מזה מקודם. לכן הוא רצה סימן מובהק. סימן מובהק, מה יכול להיות? באיזה סוגיה, מה הוא אמר, באיזה סוגיה נפרדנו. אבל יותר מזה, יעקב התעניין, אומרים לו שיוסף חי. יוסף חי, פירושו של דבר, חי כמו שצריך לחיות. מה היו אומרים לו, יוסף נמצא, אבל הוא, מה שקרה לו, הוא נסע גויה, והוא שם התבולל, והוא שם נעשה מלך, והוא מישהו, זה לא מה שיצא מכאן, מהבית. לא היה לו שום שמחה מזה. לא היה שום התרוממות רוח מזה. זה, 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 זה לא יותר חם, לא יותר קל, לא יותר טוב מאשר נעלם ואיננו. והנה אומרים לו, והנה הוא רוצה לדעת באיזה מדרגה יוסף. והוא מברר אותה. הוא זוכר את הסוגיה? הוא זוכר שהיינו בעגלה ערופה? וכן, חז"ל אומרים, כן, הוא עונה שהוא זוכר, שעוסקים בזה. ועכשיו יעקב אבינו מלא שמחה, שיוסף נמצא במדרגה הרוחנית כפי שצריך, עבר את כל הקשיים האלה ולא נפל ולא ירד. ונשאר כמו שהוא, וזוכר את במה נפרדנו. עכשיו ניפגש, בטח יש לו חידושים בסוגיה. אני גם אגיד לו חידושים בסוגיה, זה יהיה שמחה עצומה של פגישה. ממשיכים חכמינו, נו, ואומרים, כיוון שזה מוכרח להיות שככה יעקב, הוא רצה לברר את הדברים, כי הרי כולו היה תורה, ולכן הוא שלח את יהודה לפניו גושנה להקים לו בית מדרש בראשונה. ראשית כל שיהיה, זה העיקר הבית. מה שאיפה לגור זה פרטים, כן? הפנימיה זה דבר משני, ראש כל בית המדרש. ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, ועד עכשיו לא ניתנה תורה, אמנם שעדיין לא ניתנה תורה, ואף על פי כן כל עולמם היה עולמה של תורה. כתיב באברהם, וישמור משמרתי. מכאן למד אברהם את התורה? רבי שמעון אומר, נעשו שתי קהילותיו כשני קדים של מים, והיו נובעות תורה. ומניין שכן הוא שנאמר, אף לילות יסרוני קהילותיי. כלומר, חכמינו מלמדים כאן אותנו דבר מאוד מעניין, שאדם יכול ללמוד מתוך עצמו. לא מרב, לא מספר, יכול ללמוד מתוך עצמו. לחפש בתוכו בעצמו את הדרך, את האמת, את הרצון האלוקי, ולהגיע בסופו של דבר, אם הוא באמת מחפש ומתייגע, אז נשמתו תלמד אותו תורה. וזה מה שקרה אצל אברהם, שעדיין לא ניתנה תורה, אבל נעשו כליותיו, הם לימדו אותו תורה. רבי לוי אמר, מעצמו למד תורה, שנאמר, מדרכיו יסבע סוג לב ומעליו איש טוב. רבי יונתן צר, רבי רם אמר, אפילו רבי תבשלין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אז יש כאן דיון, ממתי אברהם מכיר את בורו, אם בן מנחת שנים או בן גימל שנים, שהיה משמר דקדוקי תורה והיה מלמד את בניו, שנאמר, למען ידעתיו, כי למד את בניו אחריו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לימדת בניך תורה בעולם הזה, אבל בעולם הבא אני בכבודי מלמד אתכם תורה, שנאמר וכל בנייך לימודי השם. חכמינו זן מלמדים אותנו כאן את האווירה, אווירת הקודש. אמרתי, כפי שאמרתי, אנחנו חכמינו באים ללמד ונמצאנו לומדים עליהם בעצמם, למד על האבות, אבל נמצאנו לומדים עליהם בעצמם. הם בעצמם, כנראה זה היה עולמם הרוחני. הם עסקו, היו שקועים בעולמה של תורה. כשיעקב אבינו פוגש את יוסף, נאמר בפסוק שיוסף נפל לצוואריו וישקהו, לא כתוב שיעקב נשק ליוסף. ואומר המדרש, מובא ברש"י, שיעקב היה באותה שעה עסוק בקריאת שמע. והדברים הם כמובן טעונים ביור. מה פירוש יעקב עושה? לא מצא מתי להגיד שמע ישראל. יכול ליעקב, מתי זה היה? בבוקר? אז יש בכל זאת, זה, מה, זה היה בדיוק בנצח המאה? בוותיקין, שאז בדיוק הזמן להגיד קריאת שמע, אז גם יוסף היה צריך להגיד. זאת אומרת, הדברים הם כאן לא כפשוטם, שפשוט הגיע הזמן ויעקב אומר קריאת שמע, אלא הפגישה גרמה ליעקב להגיד את קריאת שמע. יעקב רואה את יוסף, ותחי רוח יעקב, השמחה, ההתרגשות גורמת לו להגיד קריאת שמע. יש אנשים שבשעת סכנה אומרים קריאת שמע, ויש, ויעקב אבינו בשעת שמחה גדולה אומר קריאת שמע. שמעתי שבשבוע שעבר אז האוטו התדרדר, היה שם תאונה, ואנשים צעקו שמע ישראל. באופן טבעי, ספונטני, אנשים בסכנה צועקים שמע ישראל. זה הטבע הישראלי. ואותו דבר צריך להיות בשעת שמחה. שמחה גדולה כזאת, פגישה של יעקב עם יוסף אחרי כל השנים של הפרידה והצער והייאוש, עכשיו מחשבה שהוא כבר לא חי, והנה יוסף חי, עוד יוסף חי, ופוגש אותו יעקב, ממילא מתפרצת שמחה עצומה, והוא חייבת להתבטא בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איזה ביטוי אפשר לתת לשמחה אם לא זה? זה מה שחזל, מתכוונים לפרש לנו כאן. כלומר, עולם רוחני, עולם של קודש. יעקב הוא כל מהותו זה דבקות בריבונו של עולם. כל מה שקורה לו זה גילוי נפלא, גילוי אלוקי נפלא. וממילא כמובן הוא נותן לזה ביטוי. הוא מייחד, מייחד את ריבונו של עולם באותה שעה. אנחנו צריכים להעתיק מרבותינו את הדרך הזאת, את העולם הרוחני הזה, שיהיה לנו גם כן אווירה של קודש. גישה, אל יפרד אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכה. אז מה פירוש הדבר? איך אתם מפרשים את זה? כל אחד זוכר את החבר, הוא לא יזכור, אבל מה, אם החבר, אם הוא אמר לו דבר הלכה, הוא יזכור את ההלכה ויזכור את החבר. כלומר, הזיכרון הולך לפי האנשים שקועים בתורה, זה ודאי יזכרו. אז אתה רוצה שישאר בנכם זיכרון, תגיד לו דבר הלכה, מתוך כך יזכרו. שהוא יגיד לו יום, כן, הלכה בלכות תפילה, שכל פעם הוא נפגש עם זה כל יום ויוכרים. לא מתוך כך, כיוון שהוא זוכר את החבר, הוא יזכור את התורה. וכיוון שהוא זוכר את התורה, הוא יזכור את החבר. כלומר, עולם רוחני פנימי, וזה לא מין מופשטות כזאת שפתאום אנשים לא מעניין אותם שום דבר, רק תורה, וחיים הכל דברי תורה, וצד האישי לא מעניין, ולא מעניין קשרים חברתיים, ולא מעניין שום דבר אחר, מעניין רק איזה חידוש לימודי, איזה סברה מחודשת, איזה הסברה תורנית והכל בטל. לא ככה, לא זה הכוונה. הכוונה לרומם את החיים באופן כזה שהתוכן הפנימי של החיים יהיה מלא בקדושה, וזה יאיר על כל פני החיים. וזה גם הכוונה של המדרש הזה, שמתוך כך זוכהו. מה צריך בכלל להגיד עיצות שמתוך כך זוכהו? מה צריך בכלל הכלל על פרד אלא מתוך דבר הלכה? אתה מדבר תמיד בתורה, אפילו כשאתם נפרדים תדברו עד הרגע האחרון בדברי תורה. אלא באמת זה ממלא את כל החיים. כלומר, החיים הרוחניים, חיי הקודש, חיי התורה, שאדם חי, וכל מה שהוא פוגש בחיים, זה בעצם מאיר לו אור השם. זה הכל הופעה תורנית, זה הכל הופעה של קדושה. זה מרומם את כל החיים למדרגה חדשה, למדרגה פנימית, למדרגה עליונה, לאושר גדול, לתוכן גדול, חיים מסוג אחר. זה תהליך שצריך להתעלות אליו ולהתקדם אליו כל הזמן. אני רואה את התהליך הזה בעיניי במשך הזמן, במשך השנים. כל דבר זה עניין של התרגלות. מתרגלים שיותר לומדים, שכל לומדים יותר ימים, ככה, כן. אז במשך הזמן זה נהיה סדר כזה, שאדם מרגיל שהוא לא יכול בלי זה. מקצרים את החופשים, אז מתרגלים לזה במשך הזמן, זה נהיה סדר כזה. בהתחלה מפחדים לקצר, אנחנו כאן שם בבני צבי קבענו לא יהיה כמו בישיבות התיכוניות הרגילות, אלא ילמדו יותר, עוד חודש ימים. היה לכאורה בהתחלה נראה שזה קושי, לאט לאט מתרגלים לזה ורואים שזה אי אפשר בלעדי זה. אחרי שמתרגלים, אז זה ממש בלתי אפשר בלי זה. מתרגל שזה המזון הרוחני שלנו, זה העושר הפנימי, עולמה של תורה, עבודת השם, התפילה, הלימוד. וככה להרחיב את הדברים יותר ויותר, עד שזה יתפשט בכל עולמנו. עד להגיע לרבי זיירא, שלא הלך ד' אמות בלא תורה, רבי יוחנן, שלא רבי זיירא, שלא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין. רבי יוחנן אמר שאם הוא הולך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין, זה חילול השם. זאת אומרת שזה הכרחי, אפילו כלשהו, שיעור כזה, שלא יהיה אף כלשהי של הפסקה. באופן מיוחד, כמובן, בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, צריך להוסיף המון כוחות רוחניים, שהסיטרא אחרא הוא בפרפורי הגסיסה האחרונים שלו, אבל בגלל שהוא זה פרפורים, אז הוא מננע את כנפיו בחוזקה, ועושה בלגן במציאות, גם שהוא גוסס. ואנחנו צריכים כמובן להגביר חילי ולעורר את כוח הקודש ואת כוח התורה, וזה יכריע כמובן לנצח את כל החשיכה ואת כל השלילה. עם אור קטן אפשר לסלק חושך רב. נזכה בעזרת השם. התחלנו עכשיו התחלה חדשה אחרי חנוכה, סכת חדשה, ובעזרת השם של החודשים האלה נזכה שיהיו חודשים של עלייה מתמדת, שלא תהיינה הפרעות, שנעלה מעלה מעלה מתוך ההתעלות הפנימית, התעלות מתפשטת, ונזכה בפסח נגלו ובפסח עתידים להיגאל.